גדי איבגי, שלום, בוקר טוב.
אהלן קמנן, בוקר טוב.
מנכ"ל חברת פלאנווייז, אנחנו מדברים איתך בעקבות מאמר מעניין שאתה מפרסם באתר מידה, ואתה טוען שיכול להיות שכשאנחנו מתמכרים לתקשורת האמריקאית המסורתית ולסקרים הישנים והרעים וזונחים את התקשורת החדשה, את הרשתות החברתיות, אנחנו מחמיצים משהו גדול מאוד. בוא תסביר למה אתה מתכוון.
הניסיון כאן הוא בעצם לקחת את הפרקטיקות שנעשות בהם הם שימוש יומיומי לצרכים שיווקיים ולנסות להבין את הפופולריות של טראמפ. זה נולד כצורך להבין את התופעה אל מול התמונה די אחידה שמצטרת מהסקרים ומהסיקור התקשורתי האוהד שקלינטון זוכה לו במיינסטרים. בסופו של דבר צריך לזכור שאותם סקרים לא הצליחו לחזות את עלייתו של טראמפ, וגם היום למעט יוצא דופן היא צופה ניצחון כמעט ודאי לקלינטון. מה שהתמקדתי בניתוח הוא בניסיון להבין את הפופולריות של המסרים של טראמפ, של האיש מצד אחד, ואת רמת העניין בסקנדלים המאוד מאוד שליליים שנקשרו בשמה של קלינטון במהלך הקמפיין, באופן השוואתי איפה שיכולתי. מה שמצאתי בניתוח הזה שעשיתי באמצעות כלים למחקר אינטרנטי, אם זה גוגל טרנדס ואחרים, זה שהמסרים של טראמפ מעוררים עניין בהיקפים מעולים על העניין שמעורר את קלינטון.
עניין זה אומר למשל, אבל חיובי או שלילי?
זה בדיוק שאלה שאני גם שאלתי את עצמי, זה לא פשוט לענות על זה, אבל יש כמה אינדיקטורים. הדבר הראשון, ניסיתי לבדוק עם המסרים שהם כל כך חשובים בקמפיין בחירות, איך הם עוברים. אז אם ניקח למשל את סיסמת הבחירות לשני המטות, טראמפ מדבר על Make America Great Again, וקלינטון היו שתי סיסמות שהלכה איתן, זה I'm with her ו-Stronger Together. אז באופן עקבי, גם במהלך התקופה האחרונה, הסיסמה של טראמפ מחופשת יותר וזוכה ליותר עניין. יש דוגמאות נוספות, גם Vote for Trump, למשל, פופולרי הרבה יותר. קשה מאוד לקחת התעניינות ולהפוך אותה למשהו שמנבא דפוסי הצבעה, אבל זה בהחלט מעניין להסתכל, ומה שנקרא קורא ל... בדיקה
מעמיקה יותר. רגע, אבל גדי, זאת השאלה, כי האם יש דרך לבחון לפי מה שנעשה ברשת החברתית ולכמת את זה, את מה שאנחנו רואים שם למספרים, לשאלה מי מוביל ולמי יש יותר סיכוי, כי בסוף, אתה יודע, זה מאוד מעניין, אבל אנחנו רוצים לדעת לאן זה לוקח אותנו.
אז אני מבין שאתה רוצה למשוך אותי בלשון לזה שלשורה האחרונה במאמר שבה שמתי את הזיתונים על טראמפ.
כן, זה תמיד מעניין, אנחנו אוהבים הימורים, אבל לא, השאלה אם זה משהו
ש...
לא, השאלה אם אתה בא ואתה אומר כאן, תראו, הרשתות מספרות סיפור אחר מה שמספרים לנו בתקשורת האמריקאית.
א', אני חושב שכן, ואני כרגע מנתק את זה מתוצאות הבחירות, שתכף אני לא אתחמק מזה, אני אגיע לזה. אני חושב שהתופעה של טראמפ, גם אם הוא יפסיד, היא כאן כדי להישאר. וטראמפ, שהוא דובר שאפשר להגיד הרבה דברים על הפופוליזם שלו, וגם בצד שלו יש שערוריות שאנחנו כולנו מכירים, בסופו של דבר הוא מבטא תנועה הרבה יותר רחבה ועמוקה. גם אם הנשיאה קלינטון תהיה זאת שבסופו של דבר תקבל את המושכות, היא תצטרך להתמודד עם זה. עכשיו, מעבר לסקרים, אגב, אני חושב שבסך הכל יש הרבה סקרים מאוד מאוד מקצועיים שם, אני לא סיגור מקצועית בעניין, אבל באמת הדרך שבה מעניין לראות זה איך הסקרים הופכים להיות כלי פוליטי במיינסטרים. לבוא ולהגיד בתקופה הזאת שקלינטון יש 99 או 97.5 אחוז לזכות, אני חושב שזה קצת לספר סיפור שאתה רוצה לספר לעצמך מתוך איזושהי אידיאולוגיה פוליטית. טראמפ כאן כדי להישאר, המושגים שהוא גם טבע כמטבעות לשון וגם כנושאים שהוא עלה לסדר היום, תפסו ותפסו חזק, אם זה ההגירה, אם זה כל הנושא של הבחירות שהן מוטות, לא צריך עכשיו לפתוח ועדת חקירה כדי להבין וללכת ולהסתכל שיש עניין עצום בטענות האלה, ואנשים הולכים ומה שנקרא מחנכים את עצמם בעניין ומשכילים את עצמם. כל הניסיונות להלבין חטאיה של קלינטון כשלג בתקשורת, בסופו של דבר לא מנעו מאנשים ללכת לוויקיליקס בהמוניהם, ללכת ולבדוק מה זה בנגזי, מה זה שרת המייל הפרטי, מה זו קרן קלינטון. הדברים האלה מאוד מאוד מטרידים את הציבור.
כן, אבל אני רוצה כאן... אבל גדי לחזור איתך ולהתמקד בשאלה במה יכולה הרשת ללמד. וצריך להגיד שגם הכלי הזה של הרשתות החברתיות הוא כלי מוגבל, כי לא לכל האוכלוסיות יש את אותה נגישות ואותם הרגלי פעילות בפייסבוק או בטוויטר, נכון?
זה נכון מאוד, אני חושב שמה שחסר כאן זה יכולת להסתכל עמוק יותר בגיד שלושה דברים מרכזיים. אחד זה הפריסה הגיאוגרפית והדמוגרפית, זה אחד ושתיים. הדבר השלישי זה יכולת לזהות סנטימנט, זאת אומרת רמת הסכמה וכדומה. יש כבר כלים די פשוטים שיכולים לעשות את זה, כמו למשל העובדה שפייסבוק לאחרונה פיצלו את כפתור הלייק למגוון רגשות. אגב, נתון מעניין שטראמפ בדף הפייסבוק שלו עושה זוכה ליותר שיתופים, יותר תגובות, יותר סימוני לייק, וגם יותר כעס וצחוק. הוא מעורר את הגולשים בצורה שקלינטון לא מצליחה לעורר, ובהיקפים גדולים יותר. יש בדף שלו בסביבות 3 מיליון איש יותר. עכשיו, הנתונים האלה הם עדיין, בוודאי לא היו בידי כשאני עשיתי את המחקר המאוד ראשוני ובתולי הזה, אבל אני חושב שלא ירחק היום, והדברים האלה יאפשרו בעצם לתת תמונת מצב אמיתית לא פחות מאשר מה שנותנים מזכרים וברמות עומק אולי עמוקות יותר.
אגב, צריך
להבין ש...
כן, אגב, באינטימיות... כמה... כן, סליחה, סיים.
האינטימיות המדומה הזו שיש לנו בינינו לבין המקלדת היא לא באמת. יש המון המון כלים לאיסוף נתונים, והנתונים שנאספים הם בכמויות ובהיקפים חסרי תקדים. היכולת לנתח אותם היא עניין של אלגוריתמים וכוח חישוב ודברים נוספים. אבל היכולת הזו כבר קיימת, נעשה בשימוש נרחב מאוד בכלים שיווקיים ומחירתיים. אני חושב שכבר רואים בבחירות האלה ניצנים לשימוש, גם קלינטון וגם טראמפ עושים בזה שימוש, איך אפשר בעצם להגיע לבוחרים, ואיך אפשר גם כן לזהות מגמות ברמת תיוק מאוד מאוד גבוה.
אנחנו, אתה יודע להגיד לנו כמה המטות באמת משקיעים, גם בניטור של הרשתות האלה וגם בהטמעת תעמולה שלהם שם בעקבות הניטור הזה?
הם משקיעים עשרות מיליוני דולרים במדיה חברתית ובפרסום דיגיטלי. אגב, נתון מעניין, למרות שקלינטון מאורגנת יותר ועשירה יותר במשאבים בקמפיין הזה, טראמפ השקיע יותר ממנה במדיה הדיגיטלית. הם משקיעים גם כן בתחום שעולה כפורח בבחירות האלה, שזה כל מה שקשור לסטארט-אפים שעסוקים בניתוח של נתונים ובהגעה ממוקדת שבסירת מסרים בגיוס תרומות וכן הלאה.
טוב, שורה תחתונה, כן, שורה תחתונה, הלכת על טראמפ, בקיצור.
אני, כובע בפעם האחרונה שבדקתי, זה לא רעיל ולא לא קשר, אז אני אשמח לאכול אותו מחר.
יפה, גדי אבגי, מנכ"ל חברת פנווייז, תודה רבה לך.
תודה לך.
להתראות.